ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
יש פה סיפור שמופיע בפרשה, ואני זכרתי שיש סיפור דומה שבפרשה אחרת בספר דברים בעמוד 34, רק זה מה שאני זוכר. הראשון זה ספר דברים בקר, נחם בקר, עמוד ספר דברים עמוד 34, והשני ודע מה שתשיב, זה אצלנו בפרשה. עכשיו, מה העניין פה של הסיפור הזה? הסיפור הזה, איך הוא מתחבר אלינו לפרשה דרך מצוות שבת? כי אתם יודעים שמצוות שבת היא מוזכרת בהקשר של המשכן כמה פעמים, כי אז הזהירות שהתורה מזהירה לא לחלל שבת אפילו כשבניין המשכן, וזה שיש קשר בין שבת ובין המשכן, מזה למדו שלמתת אבות מלאכות בשבת זה אלה שהיו במשכן, המלאכות שהיו במשכן. אבל לענייננו, הנושא שלנו, אנחנו יוצאים מהפרשה בהקשר הזה של השבת, שהיא מוזכרת אצלנו בתחילת הפרשה, אתם יכולים לראות, ויקל משה ויאמר עליהם ששת ימים תעשה מלאכה וכו' וכו'. ואז ויאמר משה לכל עדת בני ישראל, זה הדבר שציווה, קחו מאיתכם. הם חוזרים לעניין השגרתי של הפרשיות האחרונות, של בניית המשכן וכלה והתרומות וכו' וכו'. אבל שלא יהיו אי הבנות, התורה מקדימה פה את ההקדמה הזאת, שבת זה שבת. והאזכור הזה של השבת בהקשר של המשכן גם מופיע בכתיסה, נדמה לי, מה בתרומה אני לא זוכר, נדמה לי שלא, וגם בפקודי אין שבת, אבל בכתיסה וגם בויקל מופיע מצוות השבת בהקשר של עכשיו. אם הדבר של התורה שלנו הולך על שבת, אז בעצם זה יכול להיות דבר תורה להרבה פרשיות. מצוות השבת מוזכרת בהרבה מאוד פרשיות בתורה, זה סתם, דרך אגב אני אומר, זה יכול להיות גם למשהו לאו דווקא לפרשה שלנו. ומה העניין פה? אנחנו מחפשים תמיד בדרך הסיפור את הדבר המעניין, המיוחד, המאתגר, נקרא לזה ככה, שיש בסיפור. ובמקרה שלפנינו יש דוגמה מאוד מאוד מעניינת, שאנחנו מפגישים שני סיפורים, אחד מבית המדרש החסידי ואחד מבית המדרש הליטאי. שניהם עוסקים בסיטואציה דומה של יהודי פורק עול שלא שומר תורה מצוות ועושה זה בפרהסיה, והוא נתקל עם אחד מגדולי ישראל. במקרה אחד לוי יצחק מברדיצ'ב, במקרה שני המגיד מדובנה. המגיד מדובנה היה מחובר לבית המדרש של הגאון מווילנה, הוא היה ממשיל המשלים הגדול, והגאון מאוד מאוד חיבב את הדרשות שלו, והוא הרבה פעמים ביקש לשמוע אותו. אין ספק שהמגיד מדובנה הוא
יותר מהמתנגדים,
כן. ועכשיו הנקודה שאנחנו נראה פה היא נקודה שדרכה נוכל לעמוד על ההבדל בין החסידים והמתנגדים, כי בדרך כלל מדברים על זה בהקשר ככה כללי כזה. סיפור, אנחנו תמיד אומרים שהסיפור ממחיש, ובמקרה הזה הסיפור ימחיש לנו את נקודת ההבדל ואת הביטוי המעשי של השקפת, של ההבדל בין השקפת העולם. אתה קראת כבר,
תראה אותה, איך הוא מקים, איך הוא רך, איך הוא קשה.
אחרי זה קצת ננסה להרחיב בזה מה המשמעות של ההבדל. אז אמרתי לך, היות ואני כבר יש לי בקיאות בספר של סבא שלך, אני חושב יותר ממך, נכון? אז אני זכרתי שיש עוד מקום שהוא מדבר, ואני זכרתי שהסיפור על רב לוי יצחק מברדיצ'ב, שלא ידעתי בדיוק איפה, אז מה עושים? אתה לא יודע איפה מופיע הסיפור?
יש למה את המפתח, בטח, לא?
לא, יש בסוף
בודקת פה איזה פרשה יש שבת, ובטח זה
שבת.
באוצר החוכמה. באוצר החוכמה, מה, לפי מה?
חוטבים, אמת. מביאים את מילת המפתח.
באמת, אתה יודע כמה תקבל תשובות שם. אני הלכתי, הסבא שלך הרי בסוף הספר, הרשימה של כל גדולי ישראל שמוזכרים בסיפורים או בדרשות לפי סדר א' ב', זכרתי שסיפור רב לוי יצחק מברדיצ'ב. אז עברתי חומש חומש של רב לוי יצחק מברדיצ'ב, וגם היה עבודה, אבל לפחות אתה הולך בכיוון מסוים, באמת, כשהגעתי לספר דברים, רב לוי יצחק מברדיצ'ב, מצאתי את הסיפור. טוב, אז הסיפור הראשון. הצדיק, רב לוי יצחק מברדיצ'ב, חזר פעם בצהרי תשעה באב מבית הכנסת, לאחר תפילת שחרית ואמירת קינות. והנה ראה באחד מרחובות העיר אדם מישראל יושב על המרפסת ביתו ואוכל להנאתו בריש גלי. קרב הצדיק אל האיש ואמר לו בלחישה, רב יהודי, ודאי מתעלם ממך משום מה שתשעה באב היום. כלל וכלל לא שיסה האיש את דברי הרבי תוך כדי לעיסת מאכלו. השם הנחה יודע שתשעה באב הוא יום צום בגזרת נביאים קדמונים, חזר ושלום לבי יצחק. עוד ביותי ילד לימדוני בחדר שנביאים אחרונים קבעו צום בתשעה וכסלח לבן בית המקדש, השיב האיש בחיוך ארמומי. המשפטים האלה הם תוספות של הסבא שלך. אני מבין, וזה אמרתי לך, כישרון של הסבא שלך היה לעברת את הסיפור ולהשתמש במילים שככה שמאוד מאוד מתאימות וקולעות להמחשת הסיפור.
סוג
מתאים, זה באמת, אני אומר, זה דבר, אני חושב שהעבודה שהוא עשה היא עבודה מאוד מאוד יפה. גם בספרים אחרים, אני לא יודע, יש שמחה רז שהוא הוציא ספרים, אני לא יודע, אני חושב שסבא שלך היה לו כישרון גדול בעניין הזה, בין השאר.
אתם יכולים לראות פה. אין אומרים שפחו של אדם בפני נכדיו.
מקצת. תקשיב האיש בחיוך הרמובי, אני מניח איפה, תראו, מה בעצם הולך פה ומסתמן. אבל לוי יצחק מברדיצ'ב לחפש מתחת לאדמה איך ללמד זכות, נכון? ואז זה לא הולך לו. כל ניסיון שלו ללמד זכות נתקל באיזו תשובה צינית כזאת. לא, 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 אל תחפש.
גם נקרא, זה נגרם של ישראל.
נכון. עכשיו,
זה אומר מה שהוא אמר.
בסוף בסוף הוא אומר, אני מניח חפוא שנחה בקו הבריאות. נו, מה אני יכול ללמד זכות? אתה יודע שזה תשעה באב, אתה יודע שאסור לאכול, אז אולי, איזה נקודת זכות יש? אולי אתה חולה ולכן אתה אוכל. אז הוא אמר, לוואי שהייתי, עושים, אולי שאינך בקו הבריאות והרופאים עשו עליך לצום היום. הלוואי שיהיה בריא כל הימים כפי שאני בריא היום הזה. קרא האיש בנימה של חוצפה ובמבט שובבני כלפי הרבי מברדיצ'ב. נו, זה גם תוספת של הסבא, נכון? מבט שובבני. מה אתם אומרים? הייתם משתמשים במילה הזאת? מבט שובבני?
אחרי שאמרנו חיוך הרמומי, אז זה כבר עניין הדוש קצת, לא? חיוך הרמומי.
אולי זה כבר
שפה
שאנחנו לא משתמשים בה היום. לא? אתם לא הייתם משתמשים במילה הזאת, מבט שובבני, נכון? לא? באמת,
לא. שבב לא קשור. והייתי משתמש אולי עקשן, כמו
חוצפה. כן, בחוצפה. אבל שבב... מבט שובבני, פה אולי בתקופה של הסבא זה היה יותר מתאים. סליחה, אני לא חס וחלילה, אני לא רוצה לגוע לזה. אז
יש לו עבריינים, הרב ישראל.
אבל חיוך ארמומי, אני גם לא יודע אם היינו משתמשים בזה היום, לא? בקיצור, זה אומר כל מה שאתה קורא ומקריא ורוצה לדבר עליו, לא להיות טוקי, כן? לא רוצה לחזור מילה במילה, כן? אתה צריך לקחת את הרעיון ולחשוב איך לנסח אותו כפי שמתאים לסביבה שאתה מדבר בה וכו'. טוב, בקיצור, לוי יצחק הגיע למבוי סתום, אין לו מכל מה שהוא ניסה למצוא, הוא בעצם חסם אותו, כן? מה נשאל לוי יצחק מברדיצ'ב לעשות? נפנה לוי יצחק מן האיש הסועד, נסע שתי עיניו על אחות, וגם תוספת של הסבא. מה זה שתי עיניו על אחות?
דמעות.
מה?
דמעות.
הייתם משתמשים במילה הזאת?
כן.
כן? שתי עיניו על אחות, אולי כן? למה דמעות? דמעות של שמחה.
האוהבות הייתי כותב.
איך?
שתי עיניו האוהבות.
האוהבות.
היה אוהב את כולם.
עיניים אוהבות.
לחות, כמו
כתוב בהתרגשות, אתה מתרגש ובוכה.
לא, אני חושב שדווקא לחות זה יכול להיות פה מתאים כלפי מעלה, וקרה בהתרגשות ריבונו של עולם, הבית משמיים מורה עד להיכן מגעת מידת האמת התבואה בליבו של כל אדם מישראל. הנה יהודי פשוט זה נוח לו לעשות עצמו עובר עבירה בלבד שלא להוציא חלילה מפיו דבר שקר. טוב, הנה סיפור קלאסי על סנגורם של ישראל. נחמד. תראו את הכותרת רק, הצדיק שהיה מליץ טוב על כל ישראל. עכשיו תראו את הכותרת השנייה שאתם יכולים להבין ממנה מה הולך ומסתמן פה, כן? ודע מה שתשיב.
קצת קצת סותר שבסיפור הרבי יצחק מלמד זכות והפרפרות, הרב מנחם בקר הוא
למד יותר
נחם בקר שכתב, סבא. אתה יודע שהוא הסבא שלו.
הוא הפוך מלמד זכות, קורא לו חוצפן, שעוני, ערמומי.
אתה חושב שהמילים שהוא מוסיף פה,
זה
לא נאמר, זה מעצים יותר את רב לויצקי. זה לא באחריותו של רב לויצקי ברדיצ'ה, במילים האלה.
זה מגיע אותו, נכון, אבל מצד השני זה גם...
טוב, אמרתי לכם, אנחנו צריכים לקחת את הרעיון, איך לאבד אותו, איך לנסח אותו, פה צריך להיות יצירתיים ולא לדבוק מילה במילה וללמוד בעל פה, כן? זה יכול להיות, אם תגידו מבט שובב ואני, יכול להיות שזה יקלקל הרבה, אתם מבינים למשל לדעתי. לכן צריך כבר להתרגל, לספר סיפורים, כמו שאתה מתרגל יותר, אתה גם יודע באיזה מילים להשתמש. אבל בואו נעבור עכשיו לסיפור השני ככה, במעבר חד. רבי יעקב קרנץ, זה סתם אינפורמציה שלא יודעים אותה, מה היה שם המשפחה של המגיד מדובנה, רבי יעקב קרנץ, הידוע בכינויו המגיד מדובנה, ניהל כל הימים פולמוס חריף עם חוגי המשכילים בקהילות ישראל, שזנחו את מסורת האבות ונעו אחרי אמונות ודעות נוחיות. זאת אומרת, בואו נגיד ככה שברקע של הסיפורים האלה שנפגשים עם יהודי, פורק עול, זה תנועת ההשכלה. תנועת ההשכלה קיימת כבר איזה 300 שנה, והיא הכניסה את רוח ההשכלה ו... אנשים ש... שזה סתר אצלם להשכלה, הפתיחות לעולם הרחב, להשכלה כללית ולימוד תורה, וזה באותם תקופות להתנגש, ואנשים ראו בלימוד תורה משהו מיושן, משהו דריכה במקום, והנה רוחות ההשכלה, זה יקסים אותם, ופה זה יכול לפתח ולהתפתח וכולי. אז אנחנו היום צריכים לדעת על האמת, אנחנו גם שייכים להשכלה, נכון? אנחנו לומדים השכלה, אז אנחנו ממשיכים את מה שעשתה תנועת ההשכלה, אבל ההבדל הוא שהיום כבר לאט לאט במרחק הדורות, אז יש לנו את הרש"ר הירש ואת הרב קוק שדיברו על השילוב הזה, כן, ועל הצורך לשלב לימודי חול, בלי שזה צריך לסתור לימודי קודש, למרות שגם היום אנשים נופלים, אנשים נפתחים באקדמיה.
אבל הרש"ר היה נגד, הרש"ר היה נגד הציונות, וזה קצת
בהקשר הזה של השכלה כללית. בהקשר של השכלה כללית.
כן, הוא היה. אז לא, זה לא קצת סותר.
אני הזכרתי אותו רק כדוגמה לתורה עם דרך ארץ. אבל בוא נודה על האמת שגם היום זה לא פשוט, כן. היום אומר לך תשאר בישיבה. זה, ותלך החוצה. נכון, היום יש כבר הרבה יותר פתיחות, החבר'ה שלנו הם מתברגים יפה מאוד בתוך העולם הגדול, מקצועות חול, אבל אנחנו יודעים שיש גם כאלה שנופלים, כן? וזה, אבל יש גם כאלה שנופלים בתוך עולם הישיבה. אז בקיצור, אין תאות, לא משנה, אנחנו קצת במאמר מוסגר, קצת התרחבנו, אבל בואו נתמקד בסיפור. אני הזכרתי את זה כי השכלה זה השכלה, ובאותה תקופה השכלה זה היה באמת איום על היהדות, וזה הרקע לסיפור הזה. ופעם ביקר, כן, פעם הוא ביקר בברלין, המגיד מדובנה, את המרכז ההשכלה באירופה, בברלין המעתירה, ששהו בה, אתם הייתם משתמשים במילה בברלין המעתירה?
לא.
אה?
לא.
לא, למה? זה...
במה היא מעתירה בדיוק?
שזה קצת מילה מפוצצת מדי.
כן.
אני חושב שאנחנו לא נשתמש היום במילה כזאת. ברלין המעתירה. אנחנו לא נשתמש בברלין. אני הייתי קורא לזה... אולי עיר הבירה של השכלה, לימודי חוכמה.
אולי הוציא עותק עדכני
בברלין המצביעה. אולי
תמיד אמרו שזה ראיה, למרות שגרמניה הייתה מן המדינות המתקדמות ביותר במדעים ובהשכלה, בכל אופן זה לא מנע מהם להיות אכזריים ומושחתים. עכשיו מה שזה אומר זה שההשכלה היא לא בהכרח התרופה למידות ולהשחתה.
הרב מילר אמר הבוקר שיש לו מחקר שמאה שנה האחרונות המדינה הכי משכילה מבחינה פילוסופית והגיעה קדימה הייתה גרמניה, ומתוך זה הם הגיעו ל...
איך זה הולך יחד? הרי יש תפיסה שאומרת תהיה משכיל אז לא תהיה אכזרי, לא תהיה מציאות מראה שזה לא הולך ככה. לכן אנחנו אומרים, אז לימוד תורה, לימוד מידות, זה הדברים שבאמת יכולים להפוך ולשנות בן אדם, כי זה מדבר על האישיות. אבל סתם, שוב, אנחנו יותר מדי עוסקים בהערות אגב. אבל בקיצור, אז הוא הגיע לברלין, ואז, וזה היה שבת. זה הקשר לפרשה. בתום תפילת בוקר ביום שבת קודש, שר רבי יעקב קומאכס. הנה בא לקראתו אברך יהודי, אני חושב שזה אברך לשעבר. זה גם, אני חושב, טעות של הסבא. שהיה מהלך בגאווה יתירה בפיו תקועה סיגריה השינה. מה אתה אומר למשפט הזה? דובר פה על יהודים מחלל שבת בפרסיה, שייך לקרוא לו אברך?
האברך שלה זה ברחור של היום?
אברך לשעבר הייתי אומר. הייתי מוסיף, אתם מבינים, זה שוב, אני חושב שיש פה איזה טעות מסוימת בניסוח גם כן. בקיצור,
אברך במרכאות.
אז הוא לא כתב את זה במרכאות.
הוא כתב המשכילים במרכאות, אז לא
כתב. תכתוב אברך לשעבר. זה יכול להיות נכון יותר. עכשיו, בקיצור, שוב, אותה סיטואציה.
אולי אברך של סופו, לא אולי סופו של דבר היהודי חזר בתשובה, ואז אתה לא מזכיר את החטאים שלו.
הרגע הוא בשלב של הירידה שלו.
אבל בסופו של דבר,
אני לא יודע מה קרה עם היהודי הזה, המשך שלו. בקיצור, הצר המגיד אני דם את צעדה וקרא לי ברצון הזה, שבת תו אבני חושני, כי נתעלמה ממך הידיעה ששבת היום. לא ולא, קרא הצעיר בחיוב והביט בחוצפה יתרה לתוך עיני המגיד. יום שעמדתי על דעתי, הנה אני חותר להגיע לאמת ומשתדל להוציא מפי רק דברי אמת. לכן אני מצהיר בפניך שידוע לי היטב שהיום שבת, וכי הישון בשבת הוא איסור מן התורה, ובכל זאת מסרב אני להינזר מן הישון בימי שבת. ומה היה הרב לוי יצחק עושה פה? היה מפנה את ידיו לשמיים, ריבונו של עולם, אבל לא כך אצל המגיד. אוהב אמת שכמותך, השיב לו המגיד במנות ראש, ראוי לו שימצא בעולם האמת. מעני איפה שאתה מוסיף להתהלך כאן בעולם השקר. בקיצור, זה דמה שתשיב. אין אצל המתנגדים דבר כזה, לחפש את הנקודת זכות, את הניצוץ, היהודי הזה צריך לתת לו בשיניים. מה שכתוב באגדה, כהת שינה, ובלי רחמים, ושולח אותו לעולם האמת, זה האמת. עכשיו, למה זה כל כך משקף את ההבדל בין החסידות, החסידים המתנגדים? למה זה כל כך מדויק? מכיוון שזה, החסידים תמיד ניסו לבחון לפי הפנימיות, לא לפי החיצוניות, נכון? דיברו על הניצוץ, ועל האיש הפשוט שיכול להיות שהוא רשע, יכול להיות שהוא חוטא גדול, יכול להיות שהוא קל, יהודי קל שבקלים, אבל מתחת לפני השטח מסתתרת נשמה יהודית גדולה. ועוד שבעולם המתנגדים לא חיפשו את הדברים, לא עסקו בדברים האלה, אלא התפיסת העולם המתנגדים הייתה, האדם יראה לעיניים והשם יראה ללבב. אני מתייחס למה שהעיניים שלי רואות כמות שהן, ואין לנו עסק בנסתרות. לכן באמת בעולם המתנגדי לא עסקו בלימוד קבלה.
הרב קוק יצא
הרב קוק, פה זה מגיע לרב קוק, אפשר להרחיב את זה. הרב קוק הרי טען תמיד שהוא מסתמך על הקבלה ועל החסידות בלימוד זכות שלו על הציונות, על הציונים, נכון? ובאמת יש איגרת מהרדב"ז באחד מהאיגרות, הראיה שהרדב"ז מקשה עליו, מתקיף אותו, רבה של צפת, ולא מבין את הלימוד זכות שלו, את הסנגוריה, ואז אומר לו הרב קוק שאני מסתמך על הפנימיות, על העולם הפנימי. אני לא יודע מה שהרדב"ז ענה לו, אבל יש גם סיפור דומה עם חיים זוננפלד, שהיה גדול המתנגדים שלו פה, מהיישוב הישב ירושלים, שגם כן לא קיבל את זה, וזאת הייתה הטענה שלא נגיד הרב קוק, האדם יראה לעיניים והשם יראה ללבב, אבל אנחנו, אין לנו עסק בנסתרות. אנחנו הולכים בניגלה, לכן בעולם המתנגדי לומדים ניגלה, לומדים יותר ש"ס, פוסקים, בעולם החסידי לומדים יותר פנימיות התורה. עכשיו, זה בדיוק, תראו את ההמחשה של ההבדלים האלה בסיפורים, אתם מבינים? הסיפורים מסבירים לנו את זה הלכה למעשה. זה לא תיאוריות שהם לומדים קבלה והם לא לומדים. ורב קוק אתה גם רואה חושב,
זה לא קשיחות כזו, זה קשיחות כזו של המתנגד. שמעתי כתובו נעני שזה היה גאון מבינה שהוא ראה את אחותו אחרי שלא ראה את 30 שנה, אז הם התחבקו וזהו, אמר לנדה
התחבקו, אני לא חושב שזה מופיע בסיפור שם,
לא בדיוק
אמר לה שלום ואז חזר לשם,
זה קשיחות כזו.
בסדר, אבל זה התפיסה. יכול להיות שבעולם שלנו צריכים לחוס בזה וגם מזה יותר.
הרב הדרי, הרב
הדרי,
תמיד אמר שזה אידיאולוגיה
של נכדים, מה שלום בעלך, מה שלום, מה
הוא אמר שהוא גם בזה.
קצת דבר,
אנחנו לא שיבה עם דגל אחד. דווקא בזה אני מסכים מאוד.
זה למה הולך לחדר.
אבל אין כיוון, אין קו. היום הרבה אנשים באים
ואומרים. אין קו, יכול להיות שזה הקו שאין קו. אני תמיד אהבתי את זה דווקא, דרך אגב, גם במכללה, שאני מאוד אוהב את העניין הזה, שיש שם מכל הסוגים. כולם חיים בשלום יחד. גם אצל הגברים וגם אצל הבנות. רק לסיום, הרב קוק באמת ניסה לקבל איזה סיוע ואיזה תמיכה למען מאדמור מגור, שכידוע
דגל ירושלים, נכון?
לא, דגל ירושלים זה תנועה. אדמור מגור בא לי ביקור, כל פעם שהוא בא לי ביקור בארץ הוא בא להיפגש איתו, והם התווכחו, הוא העריך אותו אדמור מגור, אבל הם דיברו גם על העניין הזה, והרב קוק אמר לו, למה אתם מתנגדים לציונות? הרי אני הולך פה בתורת הצמצוצות, שזה החסידות, והחסידות מסתרק בזה לקבלה, אז מה ענה לו אדמור מגור? ניצוצות אין בהם ממש. זה ביטוי מהגמרא, כן, אתם יודעים, שאין בסיס דבר הזה. זאת אומרת, שהעולם החסידי בדורות האחרונים הפך להיות כמו העולם הליטאי. ברור, זאת אומרת, תפיסת העולם החסידית, הלימוד זכות הזאת, הסנגוריה, העומד, זה בעצם מי שיישם את זה בדור שלנו זה הרב קור. ופה הוא נתקל בהתנגדות גם מהעולם החסידי וגם מהעולם המתנגדי. למשל, הוא אמר לו שם על אדמו מגור, אני הולך בדרכם של הקדוש ברוך הוא, כתוב, אתה נותן יד לפושים. גם אני נותן יד לפושים, אמר לו אדמו מגור, על היד הזאת נאמר, מפני היד שנשתלחה במקדשך. והנה, תמיד ענה לו, לא קיבל בקיצור. והוא תקף את הרב קוק, נחמות שהוא העריך אותו, הוא כתב שלא אהב את ספר אורות למשל, שכתוב שם על ההתעמלות וזה, על קדושת הגוף. והוא דיבר על הדברים הזרים שיש בספרים שלו. אז הרב קוק הרגיש בודד, ובאמת כשאדמור מגור חזר לפולין, אז הוא כתב איגרת לספינה, ובאיגרת הזאת הוא אומר, אני ציפיתי לקבל איזה סיוע או משהו, תמיכה מאלה, זה שההמונים הם מוסקים וזה, ולא קיבלתי ממך משהו בסגנון הזה, יש איגרת כזאת. בקיצור, הדברים נוגעים פה באמת לשאלות מאוד מאוד מעשיות, גם עד התקופה שלנו, אבל לענייננו, אם נסכם את הדבר התורה, יש לנו מצוות שבת. בפרשה. זה בדרך כלל דבר נדוש, נכון? מה אתה כבר יכול לומר, איזה רעיונות אתה יכול לומר על שבת? אבל אם אתה מספר סיפור כזה, שדרך מצוות השבת אתה לומד על היחס למחללי שבת, ואתה עוד יותר ואתה מנגיד אותו לתפיסה אחרת, אז אתה פה מחיה את ה... אתם מבינים, דבר תורה כזה בשולחן שבת מתקבל בעניין, נכון או לא נכון? זה לא יהיה משהו בנאלי, משעמם, שגם כן, שגם נחזור על אותם דברים, אבל זה יהיה משהו שמכניס חיים לסעודה. מקבלים, מסכימים עם זה? אבל אמרתי, צריך להתרגל, וצריך לתרגל, בלי סוף. אני אמרתי, כל העניין הזה של הסיפורים זה מתחיל אצל מרב אדרי, שתמיד הוקסמתי מהיכולת הסיפור שלו, אבל אני מדבר איתכם על 30 שנה, 35 שנה, ותמיד הרגשתי מתוסכל, אמרתי, הוא יודע לספר, אין סיכוי שאתה תדע לספר, צריך להיוולד עם הכישרון הזה. אבל זה לא הרפאתי מזה, מאוד מאוד הרגשתי שזה קרוב לליבי, וגם במכללה וגם פה. ואתה תכנסתי בשיעורים שלי יותר ויותר סיפורים וסיפורים וסיפורים. ואני חושב, אני הרגשתי שאני, אם אתה מתרגל יותר, אז אתה לומד גם לספר, אתה מבין? כל עניין של האם אתה מציב את זה כמטרה או לא. אם אדם לא רגיל לספר סיפורים, אז עדיף שאף פעם לא יספר סיפור, כי הוא ייפול עם זה. אבל אם אתה מתרגל, בהקשנות, יכול להיות שבהתחלה אתה נכשל, ועוד פעם ועוד פעם, אבל לאט לאט אתה הופך את זה לנכס. ואני אומר לכם, זה נכס, אני מדבר איתכם מניסיון בשטח, גם לצעירים, גם לילדים, גם לגן ילדים וגם למבוגרים. אין כמו הסיפור. כמובן, הסיפור צריך להיות חכם, זה צריך להיות משהו שנותן לי איזה רעיון, כן? איזה הערה, כן? כמו שכל עורך הסיפורים שלמדנו עד עכשיו, יש איזה פרשנות לפרשה, נכון? פה זה לא כל כך פרשנות לפרשה, אבל זה לקחת את מצוות שבת בהקשר מסוים שממנו לומדים יחס למחללי שבת, למשל, ולהנגיד אותה. אני חושב שזה מכניס חיות, זה משהו שונה קצת. לא הסטנדרט.
זה גם עוזר לנו לדעת איזה מפלגה אנחנו רוצים בבחירות. אקטואלי.
רגע, אז איזה העבודה והבית היהודי, אתה אומר?
כן.
רבי יצחק ברדיצ'ב.
זה יותר ג'
איך?
זה ג' וזה...
זה ג' כמו שאמרנו, הרב קוק, הסיפורים האלה בדור שלנו זה הציונות, נכון? אם אני מספר את הסיפורים האלה, כמו שאמרתי לכם, הייתי מוסיף גם את הנופך הזה של הרב קוק, של האקטואלי שמגיע אלינו, גם קצת להאיר את העיניים זווית הראייה של הרב קוק, ההבדל בינו, ההתנגדות אליו, אתם מבינים, יש פה הרבה דברים שאפשר ללמוד.
זה החוברת של הרב קוק בין מתנגדים לחסידים?
לא, לא מופיעים סיפורים, שם זה יותר דברים רציניים.
כן, לא סיפורים, אבל
יש סיפורים שם.
העניין, כאילו, מה שהרב הסביר,
יש גם סיפורים פה ושם שממחישים את ההבדלים בין החסידים למתנגדים, אבל לא אלו. יש סיפורים אחרים, בעזרת השם.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.